קל קדוש, אנחנו בשמונה פרקים לרמב״ם, ואנחנו בתוך פרק ב', אם אני לא טועה. נכון? דיברנו על היחס בין הרצון לבין החוכמה, כן? גם על זה דיברנו. טוב, אם כך, אנחנו ממשיכים בפסקה, מתחילה במילים אמנם המעלות. אמנם המעלות. זאת אומרת, אנחנו מחפשים דבר שאנחנו יכולים לקרוא לו מעלה או חיסרון. למשל, גאווה זה חיסרון, ענווה זו מעלה. בסדר? למשל. אז על מה אנחנו יכולים להגיד שיש לאדם מעלה? מעלה זה ייאמר רק בדבר שיש לאדם בו יכולת. יש לו אפשרות לקנות את זה או שלא לקנות את זה או לאבד את זה. לכן, אם אדם, למשל, הצליח להיות בעל ענווה, זאת מעלה, כי הוא יכול היה להיות בעל גאווה. ואז יוצא שאם יש לו גאווה, זה חיסרון. מדוע זה חיסרון? כי הוא יכול היה להיות בעל ענווה. בסדר? אז איפה מצאנו מעלות וחסרונות? אומר הרמב״ם, אמנם המעלות הן שני מינים. מעלות המידות ומעלות השכליות. הרי אתם זוכרים בוודאי שמתוך חמשת חלקי הנפש מצאנו שיש שלושה חלקים שהם חופשיים ושני חלקים שהם משועבדים, נכון? המשועבדים לטבע הם הזן והמדמה, ואילו החופשיים הם המרגיש, המתעורר והשכלי. אז מי שמשתמש בשכלי שלו כראוי, יש לו מעלה שכלית. מי שלא, יש לו חיסרון שכלי. אותו דבר לגבי המתעורר. מי שמשתמש במעלות, במתעורר שלו כראוי, יש לו מעלת מידות. ומי שמשתמש לרע, יש לו חסרון מידות. כן, יוחאי, מה קרה?
כמו שאמרת, יש גם מעלות גופניות?
לא. כן. אתה אומר, יש גם מעלות גופניות. מי שיעשה ספורט, יהיה בריא. עשיית הספורט היא במתעורר. התולדה, הבריאות, היא בגוף. ואז לא נוכל להגיד שיש לו מעלת הגוף, אלא יש לו תקינות הגוף. כלומר, הגוף פועל אצלו באופן תקין. בסדר? זה כמו שאם אדם מזין את עצמו בדמיונות תיאורים, זה שייך למתעורר. ואז מלא דמיונו הוא דמיון תקין ולא נפסד. מה שאין כן, אם הוא לוקח סמים, אז הדמיון מתחיל להשתולל. מובן? זה בדיוק ההבחנה שכאן נדבר עליה הרמב״ם, כן.
הרב, יכול להיות שפעם יש את העניין הזה של כיצד המרגיש הוא גם כמו שייך לעניין
הבכירי? איך המרגיש שייך לתחום הבכירי? אתה רוצה שאני אשב את זה? התשובה היא, אני לא אעשה את זה, כי הרמב״ם בעצמו ידבר על זה עוד מעט. בסדר? כלל גדול בידינו, כדאי לקרוא את הרמב״ם. אמנם המעלות הן שני מינים, מעלות המידות ומעלות השכליות. כלומר, בזה מגיע לאדם או שבח או גנות חלילה, אם הוא תקין בשכלו ובמידותיו. וכנגדן שני מיני פחיתות, פחיתות השכל ופחיתות המידות. אמנם מעלות השכליות הן יימצאו לחלק השכלי. כן, עכשיו אנחנו עושים רשימה של מעלות שכליות. אז איזה מעלות יש בשכל? מהן החוכמה. כן? חוכמה זה סוג ראשון של מעלה שכלית. למה הוא קורא כאן חוכמה? והיא ידיעת הסיבות הרחוקות והקרובות אחר ידיעת מציאות הדבר אשר יחקרו סיבותיו. מובן? זה הגדרת חוכמה. ומהן, עכשיו, מעלה שנייה, השכל, אשר ממנו השכל העיוני, והוא הנמצא לנו בטבע, רצוני לומר, המושכלות הראשונות, וממנו שכל נקנה, ואין זה מקומו. ומהן, הנה, מעלה שלישית בשכל, זכות התבונה וטוב ההבנה, והוא, לעמוד על דבר, על הדבר ולהבינו מהרה בלא זמן או בזמן קרוב, ופחיתות זה הכוח, כלומר הכוח המעלות השכליות, הפך אלו עושק נגדם. מובן? טוב, הלאה. אבל, כן. מה לא מובן?
אין זה מקום
המחר. אין זה מקום שהוא לא ירחיב פה, בנושא. לעומת זה אני מבין שידיעת הסיבות הקרובות והרחוקות אחר ידיעת הדבר אשר יחתכו סיבותיו, זה הבנת. אז זה ברור. בסדר, אוקיי. מה? אני לא יודע על סמך מה נתת את ההגדרות האלה. איפה ראית שפה השכל זה נוגע במהות? שהחוכמה זה נוגע במהות, איפה זה כתוב?
עוד הסיבות.
ידיעת הסיבות. אז בואו נגדיר את זה קצת יותר ככה. יש אצל הקדמונים הם אמרו שידיעה אמיתית של דבר זה ידיעת הדבר על ידי ידיעת סיבותיו. כן? כלומר, אתה קודם כל צריך לדעת את הדבר, הדבר שאתה רוצה לחקור את סיבותיו, כלומר, לדעת שהוא אכן קיים, ואחר כך גם להבין את סיבותיו. למשל, אדם שותה מים. זאת עובדה. כן, הוא לא מדמיין. זאת עובדה. הוא שותה מים. עכשיו, הוא שואל את עצמו, מהן הסיבות של השתייה? ברגע שהוא ידע את הסיבות הקרובות והרחוקות, זה נקרא שהוא יודע את הדבר. זה נקרא שהוא יחכים. בסדר? זאת מעלת החוכמה.
כן? שייך
אבל ידיעת הדבר. עצם ידיעת הדבר. ידיעת הדבר. למשל, אם אדם מדמיין את פיטר פן, הפיטר פן הוא פיקציה. נכון? היו, הייתי? כן. למרות שבסיפורים לילדים אומרים שזה סיפור אמיתי. זאת אומרת שאין מה לחקור את הסיבות של הקיום של פיטר פן, הרי פיטר פן לא קיים. באמת? אז אנחנו יודעת שמדובר במשהו קיים, ממשי. מה שאדם יושב על כיסא. אז צריך לדעת שיש כיסאות בעולם. הידיעה שיש כיסאות היא ידיעה בלי קשר לסיבות של הכיסאות. בסדר? לא, זאת ידיעת המציאות. הנה, יש כאן כיסא. אתה לוקח אפילו ילד קטן שלא יודע לתת הפשטות, ואתה אומר לו, הנה זה כיסא. הוא יודע שיש דבר כזה, כיסא. אחר כך, הילד משכיל, ואז אתה מלמד אותו את הסיבות. מה זה הסיבות? יש ארבעה סוגי סיבות, אומר אריסטו. הסיבה הפועלת, הסיבה החומרית, הצורנית והתכליתית. כן? פועל, חומר, צורה, תכלית. אלה הן ארבעת הסיבות שבכל דבר. למשל, הסיבה הפועלת של הכיסא, הנגר, מדובר בכיסא מעץ כמובן. בסדר? אז הנגר הוא הסיבה הפועלת את הכיסא. החומר שממנו עשוי הכיסא הוא העץ. צורת הכיסא זה המבנה של משטח עם ארבע רגליים ומשענת. בלי זה זה לא כיסא. נכון? והתכלית של מציאות הכיסא זה לשבת עליו. אלמלא שהייתה תכלית לשבת על כיסאות, כנראה שלא היו מייצרים כיסאות, ולא היו כיסאות בעולם כלל. זאת אומרת, בלי אחד מארבעת הנתונים האלה, הפועל, החומר, הצורה והתכלית, החפץ, כיסא, לא היה קיים בעולם כלל. עד כאן מובן? כן, בבקשה.
אביא דוגמה על המים.
כן.
גם נאמה, שותה מים ועושה את השיקולים שלה.
נכון.
חשבת למה לשתות, כמה לשתות, לאגור והכל. זה גם חוכמה.
אתה אומר שהבהמה עושה חשבון אם לשתות או לא לשתות וכמה לשתות, אבל אין לה שום ידיעה מופשטת. יש לה רק סיבה תכליתית, היא רוצה לשתות, היא רוצה צמאה.
אבל היא גם אוגרת לעתיד.
בסדר, אז היא אוגרת לעתיד. אז על מה אתה מקשה?
דיברנו על חוכמה, אמרת זה החוכמה.
זה הגדרה של חוכמה. אז אם תאמר, אתה אומר שגם לבהמה יש חוכמה, נו ואזמן. על מה אתה מקשה?
זה שאמרת
כאילו
זה החוכמה של
האדם. אמרתי, זה הגדרה של המושג חוכמה. זה מה שאמרתי. אתה הוספת שאני הוספתי שתי מילים שאני לא הוספתי.
אנחנו יוצאים
מהמילים, והן המילים של האדם.
כן, אנחנו
אני לא אמרתי של האדם.
אני חוכמה של מלך מדברים של ההנחשה.
אני לא יודע, אני לא אמרתי של האדם.
אתה משלים את הרב.
אתה משלים, אבל על יסוד השלמה בלתי לגיטימית, אתה מקשה קושיה.
אנחנו מדברים על בני אדם, נכון?
אני לא יודע, אני מדבר. אנחנו מדברים על חוכמה. בסדר? אוקיי, עכשיו. כל זה נקרא סיבות קרובות. מה עם הסיבות הרחוקות? למשל הנגר. למה הוא בכלל עושה כיסאות? הוא צריך פרנסה. נגיד, הוא צריך פרנסה. ולמה הוא צריך פרנסה? כי הוא רוצה לקנות מכשיר טלוויזיה חדש, נכון? מדוע הוא רוצה לקנות מכשיר טלוויזיה חדש? בגלל שהילד שלו עושה לו את המוות, הוא אומר, אבא משעמם לי. בסדר? לכן הוא מייצר כיסאות, בגלל שהילד הוא נודניק, בגלל שהוא קיבל חינוך גרוע. בסדר? זאת אומרת שמערכת החינוך הגרועה במדינת ישראל היא הסיבה העקיפה לזה שהנגר עושה את הכיסא. זאת אומרת שיש סיבה קרובה, יש סיבה רחוקה. אוקיי? אז בכל דבר, כן? צריך ללמוד מהן הסיבות הקרובות והסיבות הרחוקות בארבעת הסוגים של סיבה פועלת חומרית צורית ותכליתית. עכשיו אפשר להוסיף עוד הבחנה, סיבה עצמית וסיבה מקרית. למשל, הנגר הוא סיבה מקרית לכיסא. שהרי ברגע שהנגר גמר לבנות את הכיסא, הכיסא קיים גם בלי הנגר. הנגר יכול למות, הכיסא יישאר. אם כן, הנגר הוא סיבה מקרית לכיסא, אף על פי שהוא סיבה עצמית לחיבור חלקי הכיסא זה לזה. כלומר, חלקי העץ לא היו מתחברים זה לזה כלל, אלמלא שהנגר דפק בהם מסמרים או יבריק ברגים, אז זאת סיבה עצמית, אבל יש סיבה מקרית, זה עצם הקיום של הכיסא. אבל העמידה של הכיסא, הסיבה העצמית, זה כדור הארץ שמתחת לכיסא, שאלמלא הוא, הכיסא לא היה עומד. מובן? כלומר, זה הבחנות על גבי הבחנות. כל ההבחנות הדקות האלה נקראות חוכמה. כן? מה?
תמיד יש סיבות אבל יותר רחוקות.
נכון. הסיבה הרחוקה ביותר של כל המציאות זה ריבונינו של עולם, וריבונו של עולם הוא גם הסיבה העצמית לעומת כל שאר הסיבות שבעולם. כלומר, הוא גם הרחוקה ביותר וגם העצמית ביותר לכל המצוי. בסדר?
כן. שאלתי לגבי הכרת המציאות עצמה.
הכרת המציאות עצמה זה לפני הסיבות. הנה, הוא אומר לך, החוכמה, אני חוזר פה על הדברים שלו. והיא ידיעת הסיבות הרחוקות והקרובות, אחר ידיעת מציאות הדבר אשר יחקרו סיבותיו. קודם כל צריך לדעת שיש כיסא בעולם. יש כיסא בעולם, זה לא ידיעת הסיבות. זה נגיד דבר שאני פוגש אותו, אני יושב על הכיסא, אני מרגיש את הכיסא, הוא תופס לי מקום, לא יודע, זאת היא עובדה. עכשיו אני רוצה גם לחקור את סיבותיו. אוקיי? טוב, זה נקרא חוכמה. עכשיו זה יותר ברור מה זה החוכמה. בסדר. אתה קורא לזה מהות? לא יודע, אפשר לקרוא לזה מהות. כן.
הרחוקות זה הסיבות?
הסיבות הרחוקות. ומהן, עכשיו המעלה השנייה, השכל. מה זה השכל? פה, זה לא בשימוש שבפרק א', זה שימוש חדש. כן, מה אתה רוצה?
בסיבות הרחוקות וקרובות, ברחוקות, זאת
החלוקה של ה... כן, גם ברחוקות יש לך פועלת חומרית, צורית ותכליתית. בסדר? זה עשו אז הרבה פלפולים, כן? הרבה פלפולים עשו הקדמונים בדבר הזה. והם היו משוכנעים, הקדמונים, שאם אתה תדע את הדברים האלה טוב טוב, אתה בסוף הופך להיות סופרמן. כלומר, שאתה דבק בשכל הפועל, שהוא שורש החוכמה שבכל המציאות, ועל ידי זה אתה נהיה נצחי. כן, זה היה עולם הבא של הפילוסופים.
של הרמב״ם, לא?
הרמב״ם גם. טוב,
אבל היום בתפיסה, לא יודע להגדיר את זה פילוסופית או מדעית, זה עדיין יש לזה חזקה או שזה כבר הופרך?
אין פה שום דבר שהוא הופרך, זה עניין של הגדרה, זה עניין סמנטי.
זו הגדרה מקובלת
היום? לא כל כך משתמשים במושגים האלה היום. השכל, מה זה השכל? כלומר, ההפנמה, אשר ממנו השכל העיוני, עיוני פה הכוונה בעיון ראשון, לא דווקא שדורש מאמץ, אלא בעיון ראשון, והוא נמצא לנו בטבע, רצוני לומר המושכלות הראשונות. למשל, אחת המושכלות הראשונות זה הידיעה שהכל גדול מן החלק. כן? זאת ידיעה שהיא מושכל ראשון. בסדר? ויש מה שנקרא שכל נקנה, ואין זה מקום. מה זה שכל נקנה? זה דברים שאני יודע אותם, אני יודע שזה נכון, רק לא ידעתי את זה בהתחלה. למדתי כדי לדעת שזה נכון. למשל, 2 כפול 4 זה שווה 8, זה לא דבר שאני נולד איתו. נכון? זה דבר שאני משכיל אותו. אבל עכשיו הוא מושכל אצלי. הפך להיות כמו מושכל ראשון, זה נקרא שכל נקנה. בסדר? מה? אין זה מקומו, כלומר לא על זה הוא ירחיב את הדיבור כעת.
אבל זה רוב הדברים.
מה? רוב הדברים זה שכל נקנה.
אחרי זה אני יודע. נתבר לי שזה היה...
אתה אומר שרוב הדברים הם שכל נקנה. אמת? זה קושיה?
לא,
כאילו...
נכון. טוב,
השאלה למה אין זה מקומו? כי מטרתו של הרמב״ם בספר הזה היא לענות על שאלות בתחום ה... מוסר. וזה שייך לתחום החוכמה. אז אנחנו לא עסוקים עכשיו בחוכמה, זה יותר בספר מורה הנבוכים. מה שאין כן, כן, אנחנו עסוקים במוסר. לכן אין זה מקום. כן.
מה, לא הבנתי, מה ההבדל בין שכל נקנה לחוכמה?
החוכמה זה הידיעה של הדברים. ההפנמה, כלומר שהדבר הופך להיות חלק ממני, זה נקרא השכל. נקרא שכוח של הזדהות עם הדבר. ומהן, כישרון שלישי, זכות התבונה וטוב ההבנה. כלומר, זה היכולת הלימודית. והוא לעמוד על הדבר ולהבינו מהרה בלא זמן או בזמן קרוב. ופריטות זה הכוח, הפך אלו שכנגדם. שלושת הכוחות האלה, אם מקבילים אותם למינוחים היותר מצויים בשוק, נקרא לזה חוכמה, דעת, בינה. כן, חוכמה, דעת, בינה, זה מתאים למה שקורה כאן, חוכמה, שכל, או זכות התבונה וטוב ההבנה. הלאה. אבל, אגב, מעניין, אז יש פה מעלה ויש פחיתות. המעלה זה מה שתיארנו כאן, הפחיתות זה הפך, זה הכוח. למשל, הפך זכות התבונה, זה שאדם מבין לאט. זה פחיתות. בסדר? אבל מעלות המידות, זה מתחיל להיות הנושא שמעניין אותנו בספר הזה, ולכן זה כן מקומו, ימצאו לחלק המתעורר לבדו. כלומר, חלק המתעורר, אמרנו, זה הרגשות, נכון? ברגשות נמצאות המידות. אהבה, שנאה, פחד, גבורה וכדומה. בסדר? אז אומר, כעס, רצון וכו'. אז מעלות המידות יימצאו לחלק המתעורר לבדו. וחלק המרגיש בזה, בזה העניין, אינו אלא שמש לחלק המתעורר. הוא משמש בתור כלי. מובן? הנה, זו התשובה לשאלה שלך.
תשובה חלקית.
מה?
תשובה חלקית.
זה תשובה חלקי.
חלקית.
כן, זאת תשובה חלקית, נכון. ומעלות, זה החלק רבות מאוד. עכשיו, בחוכמה, כלומר, במעלות השכליות, הבאנו 3 דוגמאות. כאן יש לנו, בתחום המידות, הרשימה הארוכה. יש ספר שנקרא, ספר מעלות המידות, נכתב על ידי, אני חושב, רבי בנימין הרופא, מאיטליה. אחד הקדמונים. אז רבי בנימין הרופא בספר מעלות המידות כותב 48 מידות שונות. זה עושה רשימה של מידות. על כל מידה ומידה, פרק. בסדר? מעלות המידות. כן, הרמב״ם עושה רשימה יותר קצרה, גם לא סופית. כלומר, ומעלות זה החלק רבות מאוד, כזהירות, כלומר יראת חטא. עברית מודרנית, מתינות. מתינות. והנדיבות, זה גם בעברית של היום. והיושר, והענווה, והשפלות, וההסתפקות, הסתפקות הוא שקראו חכמים עשירות, באומרה מזו עשיר השמח בחלקו, והגבורה והאמונה וזולתם. אמונה פה הכוונה נאמנות. כן? לא אמונה במובן הדתי של המילה, אלא במובן של אנשים אמינים. וזולתם. אז כמה דוגמאות הוא הביא כאן? 8 דוגמאות. ופחיתות זה החלק, היא לחסר מאלו או להוסיף בהן. כלומר, לכל מידה טובה, יש שתי מידות רעות מקבילות. למשל, מידת הנדיבות היא מידה טובה. זה המידה האמצעית. יש שתי מידות רעות, או הקמצנות, מידה רע, נכון? או הפזרנות, מידה רע. אז כך שלכל מידה טובה, יש שתי מידות קיצוניות ששתיהן רעות. אז כן, אנחנו רואים פה הבדל בין התחום השכלי לבין התחום המידותי. שבתחום השכלי, יש, שלנו זה פלוס מינוס. כן? יש או המעלה הטובה או החיסרון. מה שאין כן, בתחום המידות, לכל מידה טובה יש שתי מידות חסרות מקבילות. מה הסיבה של ההבדל הזה? נעסוק בזה יותר בפרק רביעי. כן?
מה זה השפלות?
שפלות אין הכוונה כמו בעברית של היום, אין הכוונה ענווה יתרה. מאוד מאוד הווה שפל רוח.
כאילו, העמדה שהיא אמרה לו את הרעה של
הענווה. לפעמים, השפלות יכולה להיות מוגדרת כמידה רעה, אבל לא תמיד. זה אנחנו בפרק רביעי, יש דיון מיוחד על השפלות. בסדר? כן.
הרב,
נתינת
צדקה שלא בערך, זאת אומרת, לאנך נותן הרבה צדקה, הרבה מעל
היכולת
שלו, זה נחשב פזרנות, או פזרנות זה משהו שאתה
מבזבז
על עצמך?
לא, זה הכוונה שאדם נותן צדקה יתר על המידה. זה נקרא פזרנות. בסדר? אבל החלק הזן והמדמה, לא יאמר בו לא מעלה ולא פחיתות. כן? אי אפשר להגיד, תשמע, כל הכבוד למעיים שלך, איך הם מעכלים יפה. לא, זה לא אשמתם או זכותם. אך יאמר שהוא זן על יושר או על בלתי יושר, הכוונה תקין או לא תקין. כמו שיאמר, איש פלוני עיכולו תקין, או בטל עיכולו, או נפסד דמיונו, או הוא מדמה באופן תקין. הוא כותב כאן על יושר, אבל זה הכוונה. אין בזה לא מעלה ולא פחיתות. כן, מה רצית?
קשה להשוות שהשאלות של הקיצוניות לא כל דבר, כאילו באותו רמה. לקחת את זה הצד השלילי.
אתה אומר שהפחיתות שבקמצנות היא יותר גדולה מהפחיתות שבבזרנות. אתה טוען, למשל, כן? זה נושא לא פשוט, שידון בהרחבה בפרק הרביעי. בסדר, אני רואה שאתה רואה, הרמב״ם יודע לעורר את השאלות שעליהן הוא ידון בהמשך. ואז הוא פותר אותי מלענות עליהם כעת, כיוון שזה ידון בהמשך. וזה מה שרצינו לזוכרו בזה הפרק. זהו.
אתה רוצה להשלים את התשובה לעניין חלק המרגיש?
אתה רוצה שאני אשלים את התשובה בעניין המרגיש. אמרת שהתשובה שלי בקשר למרגיש היא תשובה חלקית. כלומר, אתה שואל איך המרגיש יכול להיות בעל מעלה ופחיתות. נכון? עונה הרמב״ם באמת הוא לא בעל מעלה ופחיתות. כי הוא רק שמש לחלק המתעורר. הוא עושה מה שהמתעורר אומר לו.
אז איך יש בו
כן, זה באמת, אני אמרתי כבר מספר פעמים בשיעורים הקודמים, שבזה הרמב״ם לא לגמרי סגור. עובדה שבהתחלה הוא אומר שהמרגיש הוא בן חורין, אחר כך הוא אומר, אין מעלה או פחיתות באמת במרגיש, אלא במתעורר המשתמש בו. אז צריך להחליט, או שהמרגיש הוא בכלל הכלים, או שהוא בכלל היוזמים. ברמב״ם הסוגיה הזאת לא סגורה, אבל מה אכפת לנו? עיקר העניין הוא מה שאומר הרמב״ם, שיש באדם שני מוקדים חופשיים, וזה השכל והמידות, ועליהם האדם נידון. אתה נידון אם אתה השתמשת בשכל ובמתעורר שלך באופן הנכון, או שלא באופן הנכון. נכון. בסדר? כן, בבקשה אדוני.
נשמע מזה גם שעל המידות יש יותר עבודה מעל
השכל. על המידות יש יותר עבודה מאשר על השכל. מאיפה לקחת את זה?
יותר אפשרויות לטעות, כי בשכל אם אתה... מסכים כמה שיותר, זה לא...
יפה, זאת אומרת, אתה צודק. זאת אומרת, זה יותר, זה יותר, יש יותר בעיה של יציבות בנושא המידות. כי הרי בשכל זה חד כיווני. אין דבר כזה חכם מדי. אתה אף פעם לא תהיה יותר מדי חכם לפי הרמב״ם. צריך ללכת כמה שיותר. מה שאין כן במידות, האדם יכול להיות להתבלבל. כן? הוא צריך כל הזמן לשמור על איזון. נכון? זה יותר קשה. יותר קשה למשל לשמור על צמח או על בעל חיים בצורת תקינה, מאשר על בניין בצורת תקינה. כי הבניין, הבניין הוא יותר חזק. אבל הוא יותר טיפש, הבניין. בניין אידיוטי. טוב. אם כך, אחרי שעסקנו בהרחבה בכל העניינים החשובים שבפרק שני, וזה איפה המעלה ואיפה הפחיתות, אנחנו יכולים עכשיו לדהור לתוך המעמקים של פרק שלישי. בסדר? אמרו בחולי הנפש. הביטוי חולי הנפש הוא ביטוי מטעה. בעברית של ימינו המילה חולי נפש זה סוג של שיגעון. בדרגה זאת או אחרת. משוגעים נקראים חולי נפש. או פיגועי נפש. כשהרמב״ם מדבר פה בחולי הנפש הוא מכוון חולי מוסרי. הרשע הוא חולה הנפש. הצדיק הוא בריא בנפש. זה הכוונה. אז זה לא, זה לא נגיד המחלות נפש שמטפלים בהם בפסיכיאטריה או בפסיכולוגיה. מדובר פה במשהו אחר. מדובר בתיקון המידות או קלקול המידות. יותר גרוע. כן, כנראה, כי זה נוגע בנקודה יותר חשובה באדם. בואו. אמרו הקדמונים כי יש לנפש בריאות וחולי כמו שיש לגוף בריאות וחולי. מי אמר את זה? מי זה הקדמונים שאמרו את זה? זה מה? זה אריסטו בספר האתיקה אל ניקומקוס, ובהרחבה כמעט מילה במילה מה שהרמב״ם פה מעתיק בעצם בכתבי אבו נאסר אל פרבי. בסדר? זה הקדמונים.
הקדמונים זה לא בדרך כלל יהודים, חכמים שהיו פעם?
האם...
שחרם הקדמונים?
אתה אומר, האם קדמונים זה לא דווקא, זה לא, לא דווקא יהודים? הבעיה היא שכל ה, מה שהרמב״ם כותב כאן, כל החמש, שש שורות הראשונות, זה פשוט העתקה מילה במילה מאבו נאסר.
כן,
אז מה אני אעשה?
כללית, אבל מה? תורים קדמונים. מה הכוונה?
תלוי, המילה קדמונים משמשת לכמה צדדים. יש בעברית מה שנקרא שיתוף השם. למשל, המילה כוס משמשת בעברית בשביל... בשביל שני דברים, נכון? כלי לקיבול נוזלים, זה נקרא כוס. יש גם ציפור שמסתובבת בחורבות שנקראת כוס. אבל אין לזה כל קשר, זה רק שיתוף השם בלבד. כך שהמילה קדמונים בעברית יכולה לשמש ל... רבנים, אנשים חשובים ממקדם, יכול להיות כל אדם קדמון, אני יודע, חכם מאומות העולם, שאמר משהו. בסדר?
אבל הוא
היה רושם קדמוננו. האם הוא היה רושם קדמוננו? אני חושב שהוא היה אולי כותב. כן. קדמוננו. כן, יכול להיות. ייתכן.
אבו נאסר אל...
אבו נאסר, אל-פרבי.
הוא היה בן דורו בערך?
לא, הוא לא בן דורו של הרמב״ם, הוא חי משהו כמו 200 שנה לפני הרמב״ם. אז זה קצת קשה לומר שהוא בן דורו, כי הרמב״ם לא חי כל כך הרבה זמן. וגם אבו נאסר. בסדר? אבו נאסר חי בבגדד. הוא היה ממוצא טורקי. והוא הגיע ממרכז אסיה. אזור אפגניסטן, טורקיסטן, משהו באזור הזה. הגיע לבגדד, למד את כתבי אריסטו. והיה אחד מהראשונים, הבן הערבים, שנתנו הסברה שיטתית של הפילוסופיה הדתית. כלומר, השוואה בין אריסטו לבין יסודות הדת וכו'. טוב, הוא לא הראשון, אבל הוא היה מן הראשונים. אמרו הקדמונים. אז מה הם אמרו הקדמונים האלה? כי יש לנפש בריאות וחולי, כמו שיש לגוף בריאות וחולי. ובריאות הנפש היא. אגב, מכאן אתם רואים שבענייני נפש, הרמב״ם סובר שזה מדע אוניברסלי. זה לא קשור דווקא ליהדות. זה לא שעד ליהדות מה לומר. גם ליהודים מותר לעסוק במדע הנפש. אבל מדע הנפש הוא לא בא מן התורה בדווקא. הוא בא גם מן התורה. לכן הטענה למשל, תורה זה יפתור את כל הבעיות, אל תלך לפסיכולוג, היא טענה לא נכונה. פשוט מאוד. כן? גם הרב קוק אומר את זה אגב. ואיפה הרב קוק אומר? הוא אומר זה באורות הקודש.
באורות הקודש.
כן.
הפסיכולוגיה עוסקת בתפקוד הנפש, ובזה היא עושה דברים טובים. כן? איפה זה? הסדר של העלאת המידות היא בנפש חוכמה מיוחדת שצריכה להרחבתה את כל הרכוש של תורת הנפש עם כל ההתחדשות היותר מעובדה שבדורותינו. ובעולם היא הסתכלות עולם רחבה שתוכל להכניס בתוכה את כל המדע והרגש היותר מחודש. וניתן בכל אלה נשמה חדשה שתוכל מאז להתאים כל דרישות הקודש והמוסר הטהור והאיתן. כלומר זאת עבודה שצריכים הרבנים לעשות לפי זה. ללמוד את התורות הפסיכולוגיות והפסיכואנליטיות שהתחדשו בדורותינו ולהשתמש בהן לשם הופעת תוכני הקודש שלנו.
הרב, יש פעמים שזה מתנגש ממש עם התורה?
לפעמים זה מתנגש ממש עם התורה. כן? אני לא ראיתי, תסביר לי איפה. אתה יודע מה שאתה אומר, זה בערך כמו שאתה אומר, אתה יודע רפואה זה ממש מתנגש עם התורה, זה מה שאתה אומר.
לא.
אלא מה?
אני אומר שאני שמעתי בנושאים מסוימים דעות של פסיכולוגים, שם ירחם, דעות שהם מפורשים, נגד להם?
לא, 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 לא. הדעה של הפסיכולוגים...
זה כבר דעה רווחת בפסיכולוגים.
אז אני אסביר לך משהו. זה בערך כמו שנגיד הרופא יאמר, תשמע, על פי המדע שבידי, זה יהיה מאוד בריא בשבילך לאכול בשר סוס. האם האמירה הזאת של הרופא היא מנוגדת לתורה?
אני יודע.
אני שואל אותך.
אני
שואל אותך, לפי התורה מותר לאכול בשר סוס?
לא.
לא. הרופא אומר, תשמע, זה יהיה מאוד בריא אם תאכל בשר סוס. האם הרופא הזה הוא מנוגד לתורה?
אני חושב שזה בסדר.
אני חושב שהוא לא נוגד את התורה בכלל. הוא אמר נתון. עכשיו, האם התורה רוצה שתנצל את הנתון הזה או לא? זה כבר שאלה אחרת, את זה הרב יגיד. נגיד, אז אם הפסיכולוג יאמר, תשמע, זה מאוד מאוד בריא יהיה בשבילך לעשות כך וכך, מבחינה נפשית. עכשיו, האם זה מותר או אסור, זה הרב יגיד. הבנת?
אנחנו צריכים פסיכולוגים רבנים. זה מה שאנחנו צריכים.
פסיכולוגים רבנים? אז בשביל מה? הרב הוא לא בשביל להיות פסיכולוג. זה לא בשביל זה שהוא רב.
אבל יכול? אם אדם שלו מועקה נפשית והוא הולך לפסיכולוג, הוא יכול ממש לבלבל אותו, משהו שהרב שלו יגיד הפוך. אם אנחנו לא נקים פה פסיכולוג...
אתה אומר ככה, אם אדם יש לו מועקה נפשית, הוא הולך לפסיכולוג, הפסיכולוג אמר לו דבר שיבלבל אותו, כי זה בדיוק הפוך מה שהרב שלו יגיד לו. זה לא נכון. בגלל שאותו אדם ילך לרב שלו ויגיד, הפסיכולוג שלי אמר לי כך וכך. ואז השני שואל את כבוד הרב, האם מה שהוא אמר הוא מותר או אסור? זה שני דברים שונים.
אז המילה האחרונה...
המותר והאסור... לא, אין פה מילה ראשונה ומילה אחרונה. התחום של המותר והאסור זה שייך לרב, והתחום של תפקוד הנפש זה שייך לפסיכולוג. כדאי שהרב והפסיכולוג יעמדו בתיאום, אבל זה שני תחומים שונים. מובן? זה כמו שלמשל פעם פסיכולוג התקשר אליי, הוא שאל אותי, אמר, תשמע, לפי עניות דעתי, אני עכשיו מטפל בזוג מסוים שיש לו בעיות כאלה וכאלה, לפי דעתי המקצועית, כדאי שהם לא יביאו ילד עכשיו. בגלל סיבות א', ב', ג' וד'. הוא פירט לי אותם. עכשיו, הוא, פסיכולוג, לא רב, הוא שאל אותי, מה אתה, הרב, פוסק? בסדר? זה שני דברים שונים.
כמה יש כאלה?
כמה יש כאלה?
בודדים.
אבל זה מה להסביר לך. ברגע שאדם יודע שהמטופל שלו נאמן להלכה, אז הוא צריך גם לקחת בחשבון מה האמירות שלו עשויות להוליד אצל אותו אדם. זה הכל. טוב, ובכן. מה? תראה, יש פה שאלות. לרב שלום וברכה, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. מכאן שכל חוטא על פי התורה הוא חולה נפש. האין זה כך? בברכה. שטות הכוונה שהוא נעדר החוכמה. לא שהוא משוגע. במקרה הזה. רוח שטות, כן? זה לא שהוא חולה נפש. בוקר טוב הרב. בנוגע לשכל הפועל. מדוע הרמב״ם ורבנו בחייו מתארים את העולם הבא של האדם בתור דבקות בשכל הפועל ולא דבקות בכלל ישראל כמו חכמים אחרים? מדוע כל החכמים לא מתארים דבקות ישירה בשם? כי רבנו בחייו והרמב״ם הם אומרים מה שהם חושבים. עכשיו, מדוע לא כל חכמים לא מתארים דבקות בשם ישיר? כי זה מה שהם חושבים. טוב. השאלה היא, הרמב״ם, כשהוא מדבר על הדבקות בשם, הוא מסביר שזה ההוצאה אל הפועל של השכל שבכוח, והפיכתו לשכל בפועל על ידי השכל הפועל. ואז האדם, כאשר הוא מזדהה עם השכל הפועל, הופך להיות חלק מהנצח. שואל השואל, מדוע הרמב״ם כותב את זה? כי הוא חושב את זה. כלומר, זה בערך כמו, למה פלוני לא אומר כמו אלמוני? כי הוא חושב אחרת. אני פשוט לא מבין את השם.
מה? מצד אנחנו אמורים להבין את דברי הרמב״ם. מה אנחנו אמורים להסיק מהדברים האלה של הרמב״ם?
מה להסיק מדברי הרמב״ם? אז על זה הרמב״ם בדיוק אמר, אין זה מקומו. זה בדיוק על הנקודה הזאת. כי זה ספר מורה נבוכים. זה מורה נבוכים, זה ספר אחר. טוב. מדוע הרמב״ם מפרט את המעלות השכליות בהקדמה שעניינה מוסר ולא רק מודיע שיש מעלות שכליות? 2. מדוע הרמב״ם מחשיב במעלות השכליות גם דברים שאינם תלויים בבחירתו החופשית של אדם כגון טוב ההבנה? הרמב״ם מפרט כדי שהוא לא מפרט הרבה, הוא רק רוצה שנדע שזה קיים, כי זה חלק מן העבודה המוסרית של האדם לדעת איפה לא נמצא המוסר. כן? זה כמו שלפני כן הוא דיבר גם על הכוחות של הגוף. למה הוא פירט אותם? כדי שתדע ששם זה לא עבודת המוסר. עכשיו, השאלה השנייה הייתה, מדוע הוא כולל טוב ההבנה וזכות התבונה בכלל המעלות? הרי זה דברים שאי אפשר לשנות אותם. כנראה שהרמב״ם סובר שאפשר לשנות אותם. ההבדל בין רופא לפסיכולוג. שהרופא נותן המלצות. אבל הפסיכולוג מדבר ומטפל בשיטה משלו. ולא שייך לשאול את הרב על כל משפט של הפסיכולוג. הרופא רב נותן המלצות, הוא לא מטפל. הנה מישהו שהגיע אליו פצוע בחדר מיון, הוא רק נותן המלצות? או שהוא נותן עירוי דם? אני חושב שהוא נותן עירוי דם. ומדוע שלא יהיה שייך לשאול את הרב על כל משפט של הפסיכולוג? למה לא? אפשר? כן.
מתוך הדברים שנאמרו פה, וגם כן ידוע על דעתו של הרב, שאין דבר כזה פסיכולוג יהודי. יש לי חבר טוב מאוד מבית החולים, שהוא לא, הפסיכולוג שלו, שהוא הלך עליו, זה הקדוש ברוך הוא. ויש הרבה מחלים, גם בבית החולים, שהם הלכו להרבה פסיכולוגים, ועדיין הולכים. אני מסתכל עליהם, ואני רואה אותם
בבאסה
ושבורים, ואני רואה
אותו בריא ושמח. כלומר, אתה אומר שיש אנשים שהפסיכולוג שלהם זה הקדוש ברוך הוא, זה אני מסכים. הקדוש ברוך הוא פסיכולוג נפלא, הוא גם רופא.
בחינם.
הוא גם מתמטיקאי.
בחינם.
והוא גם כימאי, והוא גם אומן. כלומר, הקדוש ברוך הוא עושה הכל. אז אם אדם הצליח להתקשר ישירות לקדוש ברוך הוא, בבקשה. אבל אנחנו לא מדברים על הקדוש ברוך הוא עכשיו, אנחנו מדברים על התורה. בסדר? כן, בבקשה.
החש בראשו יעסוק בתורה. למה לא כתוב ללך לרופא, ללך לפסיכולוג? רואים קודם כל, תתחיל עם התורה. אז מה ההסבר של זה?
חש בראשו יעסוק בתורה. הפשט היותר בסיסי של המשפט הזה הוא שאפילו שאדם שחש בראשו, בכל זאת יעסוק בתורה. אף על פי שחש בראשו, יעסוק בתורה.
זה הפשט.
זה הפשט היותר
פשוט. מעבר לזה לא...
עכשיו, נוסף על כך, חש בראשו, יעסוק בתורה. יש לתורה סגולה רפואית, נכון? הרי הרמב"ן כותב שבזמן שיש נבואה, אסור ללכת לרופא. למה? בגלל שאם יש לך נבואה, אתה יכול, אם יש נביאים, אתה יכול לברר אצל הנביא מה הסיבה המוסרית של החולי. זה לא שהנביא הוא רופא, אבל הנביא מסביר לך מדוע חלית. אז על מה אתה צריך לעשות תשובה? אחרי שהנביא אמר לך, אתה צריך לעשות תשובה על כך וכך וכך, תלך גם לרופא.
נפטרה הבעיה.
או שנפטרה, או ש...
אתה יודע מה הבעיה.
זה לא לגמרי ככה, כי לפעמים אתה יודע מה הביא אותך אל איזה בעיה, אבל לא תמיד אתה יודע איך לצאת מן הבעיה. זה שני דברים שונים, כן.
הרב, כל פסיכולוג שלם פסיכולוגיה בכל מוסד כלשהו, הוא
אפשר
ללכת אליו והכל יהיה בסדר?
אתה שואל, האם כל פסיכולוג שלם פסיכולוגיה במוסד כלשהו אפשר ללכת אליו? כן. האם כל רופא שלמד רפואה בכל מוסד שהוא אפשר ללכת אליו?
לא.
אני שואל אותך. לא, נכון. אז זהו, צריך לברר. לא הולכים לסתם. זה כדאי לברר. אם הפסיכולוג הוא גם ירא שמיים, יש בזה מעלה. אני לא אומר שלא. יש בזה מעלה כי הוא מבין אותך יותר. הוא יודע בדיוק את התפקוד שלך. עולם הערכים שלו דומה לעולם הערכים שלך לפעמים.
אז אם קופת חולים מפנה אותך לפסיכולוג, שאינו ירא שמיים, אז אני לא יכול לקבל מה שהוא אומר.
אני לא יודע, צריך לבדוק. כן, בבקשה.
אפשר להבין מדברי הרב שהוא מתיר לבחורים דתיים כמו ללמוד פסיכולוגיה?
האם אני מתיר לבחורים דתיים כמוך ללמוד פסיכולוגיה?
אני שואל את זה כי קראתי כמה רבנים שמתנגדים.
ראית שרבנים מתנגדים ללמוד פסיכולוגיה? אני הייתי רוצה לראות מוסד תורני כלשהו במדינה, באיזה מגזר שהוא, שלא שלח אי פעם תלמיד לפסיכולוג. רוצה לראות. אני רוצה לראות. כן, אבל אני רוצה לראות. כולל הרבנים שקראת את דבריהם, אני רוצה לראות מי מהם לא שלח תלמיד לפסיכולוג בחייו. רוצה לראות. זה מעניין אותי. אני רוצה לעשות... אולי יש כאלה.
ללמוד פסיכולוגיה או...
אם אתה אומר, אם אתה, נגיד, חושב שאתה יכול לשלוח תלמיד לפסיכולוג, זה סימן שאתה חושב שצריך מישהו, שמישהו צריך ללמוד את זה. נכון? טוב. הלאה.
בתורנו יש המון אנשים, קצת הייתי אומר ריקנים, שהדבר האופרטיבי הראשוני, שיש להם זה משהו ללכת לפסיכולוג, כי זה משהו שהיום כאילו רווח בעולם המערבי.
נכון. היום בעולם המערבי. זאת נכון האמריקאי, אם אדם לא הולך לפסיכולוג, סימן שיש משהו לא בסדר את זה. כן.
כן, אבל
בעולם האירופאי זה קצת שונה. זה עדיין לא נחשב לנורמה. כן, מה?
לא, אבל נגיד, יש לך סיטואציה בחיים, צמתים חשובים וכו', שאתה יכול להיות נסער וכו', וההמלצה כביכול, הרווחת בעולם, זה ללכת לפסיכולוג, הוא יפתור את
זה. לפעמים כן, לפעמים לא.
ודווקא ברוב פעם, אם אנשים שולחים, לפחות אני, מה שאני רואה, אנשים, חברים שלי וכו', שהולכים ל... קצת
להתמלא
בתורה,
זה עונה
להם
על,
כמעט על הכל.
או על הכל. בסדר, אז מה? לא אמרתי שכל אדם זקוק לפסיכולוג. יש מי שלא זקוק, אתה יודע? אני מכיר כאלה.
אז זאת אומרת, צריך לשאול את הרב. הרב, אני זקוק לפסיכולוג?
תלוי לפי מצבו של האדם. מה? טוב, הלאה. אמרו הקדמונים, אז בואו נחזור עוד פעם לדברים. עכשיו אנחנו לא עסוקים כן בפסיכולוגיה, אנחנו עסוקים בתיקון המידות. אמרו הקדמונים, כי יש לנפש בריאות וחולי, כמו שיש לגוף בריאות וחולי. ובריאות הנפש היא, שתהיה תכונתה ותכונת חלקיה, תכונות שתעשה בהן תדיר הטובות והפעולות הנאותות, וחוליה הוא שתהיה תכונתה ותכונת חלקיה, תכונות שתעשה בהן תדיר הרעות והפעולות המגונות. כלומר, אם אדם יש לו מבנה נפשי כזה שגורם לו שתמיד הוא עושה דברים טובים, זה סימן שהוא בריא בנפשו. אם יש לו מבנה נפשי כזה שגורם לו לעשות דברים רעים, סימן שהוא חולה בנפשו. לא, זה דבר, הגדרה פשוטה, לא? רק שאנחנו לא יודעים עדיין מהן הפעולות הטובות ומהן הפעולות הרעות. זה נצטרך ללמוד בפרק הרביעי. אמנם בריאות הגוף וחוליו מלאכת הרפואות תחקור עליו. וכמו שחולה הגוף ידמו להפסד הרגשותיהם, כלומר בגלל שנפסדו ההרגשות שלהם, החושים שלהם, במה שהוא מר, שהוא מתוק, ובמה שהוא מתוק, שהוא מר, ויצערו הנאות בצורת בלתי נאות, ותחזק תאוותם, ותרבה הנאתם בעניינים שאין הנאה בהם כלל לבריאים, ואפשר שיהיה בהם צער, כאכילת עפר ופחמין ואישון, והדברים האפוצים והחמוצים מאוד, וויסקי, וכיוצא באלה מן המזונות אשר לא יתאבו להם הבריאים, אבל ימאסו אותם. כן, הרי אדם שהוא חולה בגוף, הוא לא מבחין בטעמים. כלומר, יותר נכון, הטעמים אצלו התבלבלו. הוא אוהב פתאום מלח, הוא שונא את המתוק וכדומה. כן, חולה הנפשות, רצוני לומר, הרעים ובעלי מידות הרעות, ידמו במה שהוא רע שהוא טוב, ובמה שהוא טוב שהוא רע. אז... כלומר, הם איבדו את סולם הערכים. כן, בבקשה.
בריאות הנפש נמדדת על ידי ההתנהגות, המעשה.
יפה. כלומר, זה סימפטום. סימפטום. והאדם הרע יתאווה... טוב, אתה באמת שואל שאלה גדולה. אדם, נגיד, שמתנהג כראוי, למרות שיש לו תאווה לרע. מה דינו של אדם כזה? איך נשפוט אותו? זה פרק שישי. פרק שישי דן בשאלה הזאת. והאדם הרע יתאווה לעולם הפלגות, כלומר הגזמות, אשר הן באמת רעות, וידמה בעבור חולי נפשו שהן טובות. כן? כלומר, יש פה בעיה קשה, שהקלקול המידותי, קלקול המוסר, גורם לאדם לחשוב על הרע שהוא טוב, ועל הטוב שהוא רע. למשל, בעריות יש לנו ביטוי תועבה, נכון? התורה קוראת לחלק מהעריות בשם תועבות. מסביר בר כפרה, חתנו של רבי יהודה הנשיא, למה זה נקרא תועבה? תועה אתה בה. כלומר, זה גורם, כשאדם נמשך אל העריות, אז זה מקלקל את סדר הערכים. ואז אדם יכול להגיד, זה אהבה. זה לא אהבה, זה חייבי קריטות ומיתות בית דין, זה תועבה. אבל אתה, בגלל העוצמה של החיים, של הכוח של העריות, האדם עשוי בהחלט להתבלבל בדבר הזה. כן? החש בראשו יעסוק בתורה. אפשר להגיד, מי שחושב שיש לו ראש, שיבוא ללמוד. בסדר, זה פרשנות על דרך הדירוש. וכמו שהחולים הגופניים, אז מה עושה אדם שהוא חולה? יש שתי אפשרויות, או שהוא יודע רפואה, או שהוא לא יודע רפואה. אם הוא יודע רפואה, למי הוא יפנה?
לעצמו.
אם הוא לא יודע רפואה, יפנה לרופא, נכון? וכמו שהחולים הגופניים, כשידעו חולים, כלומר הוא צריך לדעת שהוא חולה. יש אדם שלא יודע שהוא חולה. הוא חושב שהוא בריא. אבל הוא צריך לדעת שהוא חולה. ולא ידעו מלאכת הרפואות, כי הוא לא למד רפואה. ישאלו הרופאים, ויודיעו מה שצריך לעשותו, ויזהירו ממה שידמו הוא ערב, והוא בהפך חוליה. ויכריחו לקחת דברים הנמאסים והמרים, עד שיבריאו גופותם. הנה, אני צריך לקחת תרופה. התרופה היא מרה, היא מגעילה אותי. אבל הרופא אמר שזה בריא. וישובו לבחור בטוב ולמוס ברע. כן, חולי הנפשות, צריך להם שישאלו החכמים, שהם רופאי הנפשות, ויזהירו מן הרעות ההן אשר יחשבו בהן שהן טובות, וירפאו אותם במלאכה אשר ירפאו בה מידות הנפש, אשר אזכריה בפרק שאחר זה. כלומר, בפרק רביעי תהיה לנו הדרכה מעשית כיצד מתקנים את המידות הרעות. זה לגבי מי שיודע שהוא צריך לתקן את עצמו. אמנם חולי הנפשות אשר לא ירגישו בכל ים, וידמו בו שהוא בריאות, הם חושבים שההתנהגות שלהם היא דווקא טובה, היא בסדר. או ירגישו בו ולא יתרפאו. כלומר, הוא יודע שהוא מקולקל, אבל הוא לא רוצה להתרפא. אחריתם, מה שתהיה אחרית החולה, כשימשך אחר הנאותה ולא יתרפא, שהוא ימות בלא ספק. אז כמו שיש מוות גופני למי שקלקל את גופו, כך יש מוות מוסרי למי שקלקל את נפשו. כן. אתה אומר שאת ראית את הכתב יד של הרמב״ם שבא הוא... כשהרמב״ם כותב, כן. שישאלו את החכמים, כן, נכון.
כמו שגם אפשר, זה כל מישהו נכלל בעצם לתת
עצה. אז יש פה בעיה. פה אתה נרגיע בשאלה רצינית, שחוזרת לדברים שנאמרו כבר בהקדמה של הרמב״ם. איך אני יודע שהחכם יודע? כלומר, החכם אומר, אני אגיד לך, זה טוב וזה רע. החולה אומר, דווקא לי נראה הפוך, שמה שאתה קורא רע, אני חושב שזה טוב, מה שאתה קורא טוב, אני חושב שזה רע. אז איך נדע מה הם הערכים? על פי מה אתה קובע? בסדר? כן, בבקשה.
יש פה אמירה מאוד חזקה, שהוא ימות בלי ספק.
נכון.
כאילו, כל מצב מביא למוות? או שההגדרה של מוות היא פשוט שונה?
הוא אומר שאדם...
לא כל דבר יכול להביא למוות, כאילו...
הוא אומר, כל התנהגות... אני לא מבין את הבעיה שלך. הוא אומר שכל התנהגות לא בריאה, אם לא מטפלים בה, היא מביאה למוות. נכון. מה הבעיה? זה לא נכון.
אני חושב שלא כל דבר מביא למוות.
למה? מוות איתי.
יכול להיות בעיה שבן אדם יסבול ממנה, הוא תהיה לו בעיה, והוא ימשיך
לשאול
כל חייו.
כן, אדם יכול לסבול, ועד שהוא בסוף ימות מזה. זאת אומרת, הרי כל ה... אומרים שהחיים זה דבר נורא, לא יוצאים מהם חד. כן? זה מה שהוא אומר. עכשיו, מה שהוא מסביר, כמובן, אני לא אומר שנגיד מדובר באיזה צ'ופצ'יק קטן, מדובר מחלה. כל מחלה צריכה טיפול. היום אנחנו כבר רגילים להתרפא ממחלות מאוד בקלות. יש אנטיביוטיקה, יש כל מיני דברים כאלה, אז זה הולך מהר. פעם, כל מחלה, זה היה סכנת נפשת ממש. כל זיהום, הרי לא היה איך להתרפא מזיהום. אדם היה מת כמו כלום, מחיתוך. אז גם בתחום המוסרי יש מה שנקרא מוות מוסרי. יש הרבה אנשים שמפורסמים בעולם כאנשים חשובים, והם דווקא חולי הנפש. כובשי הארצות, או הסלבריטיז וכדומה, שכולם משועבדים לתאווה, קנאה, כבוד ועוד כמה שטויות כאלה. אז הם מתים ממוות מוסרי. היה למשל ביוון אדם בשם דיוגנס. שמעתם עליו? הוא היה פילוסוף. דיוגנס. הוא היה חי בחבית. בחבית. אתה לא חבית. הוא היה חי בתוך החבית. הגיע אליו אלכסנדר מוקדון. מלך העולם. אמר לו דיוגנס, שמעתי שאתה אדם חכם, אתן לך כמה כסף שאתה רוצה, תבוא איתי. אמר לו דיוגנס, תזוז אתה, מפריע לי ליהנות מהשמש שלי. זה השמש שלי, אתה מפריע. בסדר? מי המטורף? מי החכם? תחשב, ברור שאלכסנדר היה מטורף. טוב. אז השאלה היא פה, שאלה רצינית מאוד, איך אנחנו נקבע מהו הטוב ומהו הרע בתחום המוסרי? שאלה זו שדורשת הרחבה מסוימת, לא תוכל לדון במסגרת הזמן הקצר שנותר לנו, אבל כל זאת ועוד בפעם הבאה. שלום.